קשת כל שידורי תורה. השיעור היום ביום שני, שיעור בפרשת השבוע. שיעור יינתן על ידי הרב אמנון בזק.
שלום וברכה. פרשת תזריע מציגה לאחר הפתיחה בענייני ברית המילה את נגעי האדם, סוגים שונים של צרעות שמגיעות לאדם. ובתחילת פרשת מצורע, שנקרא בשבת הבאה, אנחנו קוראים על הדרך שבה המצורע ניתר מצרעתו. בדרך של הבאת קורבנות והציפורים וההזעות וכדומה. אבל בין הפרשה שלנו, בוא נאמר בין החלק הראשון של הפרשה שלנו לבין פרשת מצורע, קיימת הפסקה שעוסקת בנגעי צרעת הבגד, ואנחנו כאן רוצים לעמוד על הקושי שבמבנה הזה. לכאורה, ההיגיון הפשוט היה אומר דבר כזה. אחרי שהתורה מביאה בפרק י' ג' את הסוגים השונים של הצרעות שיש לאדם, שאת או ספחת או בהרת ונגע צרעת ו... שכין ומחוות אש, כל הדברים שהתורה מביאה בסוגים השונים של הצרעות, שבגמרא אנחנו מוצאים את ההבדלים היותר מפורטים ביניהם, כל זה מובא בפרק י' ג', ומיד לאחר מכן היינו מצפים שיהיה כתוב, זאת תהיה תורת המצורע ביום תוארתו. ובאמת, בשבת הבאה, בפרשת מצורע, נקרא מה קורה לגבי צרעת הבית. שם באמת זה מובא כיחידה בפני עצמה. בסוף פרק י' ד' נאמר שם, כי תבואו אל ארץ כנען אשר אני נותן לכם לאחוזה, ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם. שם התורה מעריכה בדינים איך הכהן מחליט לטמא את הבית בשבוע הראשון, בשבוע השני, מה הוא עושה בשבוע השלישי, ובאמת שם גם מתואר איך בדיוק מתארים את הבית בצורה, אגב, מאוד דומה ל... טהרת האדם, גם שם זה עצר הזה, זוב, שניתולה, ציפור חיה, ציפור שחוטה, כל הדברים האלה הם אותו דבר. אז אם כן, המבנה של פרשות תזריע ומצורע הוא באמת מבנה מוזר. מתחיל בצרעות השונות של האדם, מפסיק בצרעת הבגד, ממשיך עם דרכי הטהרה של האדם מצרעתו, ואחר כך בצורה נורמלית עובר לדרכי הטומאה של הבית ודרכי הטהרה של הבית. אבל הבעיה המרכזית היא מדוע הפסקה שעוסקת בנגעי הבגדים נמצאת בדיוק בין תיאור הנגעים של האדם לבין התיאור של הדרך שלו להתאר מהם. הרבה יותר הגיוני לכאורה שכל נושא צרעת הבגד היה מובא לאחר שהיו מסיימים עם הדיון על צרעת האדם. נקרא את הדברים בלשונו של אברבנאל ששואל את השאלה הזאת. למה צוותה התורה בצרעת הבגד במקום הזה אחרי זיכרון מיני צרעת האדם, קודם שיזכור אופן תארתו שבא בתחילת סדר זאת תהיה תורת המצורע? והיה ראוי שישלים משפטי צרעת האדם ותארתו, ואחר כך יבאר צרעת הבית, הבגד, ואחר כך צרעת הבתים, ולמה זכרם בדילוגים? השאלה הזאת מחריפה עוד יותר כשאנחנו מסתכלים ברצף של הפסוקים. בסוף הפסוקים שמתארים בחלק הראשון של הפרשה את הנגעים השונים של האדם, ישנם כמה פסוקים, שני פסוקים שמתארים את ההתנהגות של מי שכבר הוגדר כתמה. נאמר בפרק י' ג' פסוק מ"ה, והצרוע אשר בו הנגע בגדיו יהיו פרומים, וראשו יהיה פרוע, ועל שפם יעתה, ותמה תמה יקרא, כל ימי אשר הנגע בו יתמה, תמהו, בדד ישב מחוץ למחנה מושבו. לכאורה, ההמשך הישיר של הדברים האלו הוא בתחילת פרק י' ד', בתחילת פרשת מצורע, שם נאמר, זאת תהיה תורת המצורע ביום תארתו והובא אל הכהן, ויצא הכהן אל מחוץ למחנה, שהרי אמרנו קודם שכל ימי אשר הנגע בו יטמא טמא הוא בדד ישב מחוץ למחנה מושבו, לראה הכהן, והנה נרפא נגע הצרת מן הצרוע. כלומר, פרק י' ד' נראה כהמשך ישיר של החלק המרכזי של פרק י' ג' שעוסק בצרת האדם, ועוד יותר קשה שממש באמצע נקטע לנו הפסקה, או נקטעת לנו הפרשה שעוסקת בנגעי האדם, ופתאום נכנסת הפרשה של נגעי הבגדים. עוד נקודה שעוד יותר מבליטה את הקושי בעניין הזה, פרשת צרת הבגד, החלק האחרון של פרק י' ג', מסתיימת במילים, זו תורת נגע צרת בגד הצמר או הפשתים או השתי או הערב או כל כלי אור לטהרו או לטמאו. ובאמת, בנקודה הזאת, הנושא של צרת הבגד מסתיים לחלוטין. אבל ביחס לנגעי האדם, פסוק הסיכום שמסכם את כל הנגעים האלה מופיע רק בסוף ענייני נגעי האדם. בפרק י' ד' בפסוק למד ב' כתוב, זאת תורת אשר בו הנגע ואשר לא תשיג ידו בטהרתו. אז אמנם הסיומת אשר לא תשיג ידו בטהרתו היא נקודתית, אבל בכל אופן הכוונה של הפסוק היא סיכום לכל מה שנאמר עד כאן, כן? זו תורת אשר בו נגע צרת ואשר לא תשיג ידו בטהרתו. אז אם כן, צרת הבגד זה איזשהו נושא שסגור בפני עצמו, יחידה שפותחת ומסיימת בזו תורת נגע צרת, אבל זה עוד לפני שהגענו לזו תורת אשר בו נגע צרת, שזה הנושא הכללי של נגעי האדם. כלומר, יש לנו פסוק יחידת נגעי האדם, נקטעת על ידי נגעי הבגד עם פסוק הסיום, זאת תורת נגע צרת הבגד, ורק אחר כך יש לנו את זאת תורת אשר בו נגע צרת. זה עוד יותר מחדד את העובדה שיש כאן פסקה שנראית ממש שלא במקומה, ואנחנו צריכים לנסות ולהבין מדוע באמת הוכנסו באמצע פסוקים שעוסקים בצרת הבגד שנראים בכלל כמו יחידה נפרדת. לדעת הברבנל, הנקודה הזאת מדגישה את הקשר שבין האדם לבין הבגדים שהוא לובש. כלומר, כל המטרה של הכנסת פסקת נגעי הבגד לאמצעה של הפסקה שעוסקת בנגעי האדם לא בא אלא כדי להדגיש את הקשר שבין נגעי האדם לבין הבגדים שלו. באמת, בדיני צרת האדם, כשלעצמו, מודגשים שני היבטים שקשורים לא רק לאדם התמה, אלא גם לבגדים שלו. ראשית, פעמיים נאמר בפסוקים שאם בסוף השבוע השני הנגע של האדם לא התפשט, אז האדם טהור, אבל בשביל להיטהר באופן מוחלט, הוא צריך לכבס את בגדיו. וראה הכהן אותו ביום השביעי שנית, והנה כהנגע, ולא פסה הנגע באור, ותיארו הכהן מספחתי, וחיבס בגדיו, וטהר. ושוב בפסוק למדלת, וראה הכהן את הנתק ביום השביעי וכו', ותיאר אותו הכהן, וחיבס בגדיו וטהר. כלומר, האדם נטהר, הבגדים שלו זקוקים לכיבוס. שנית, בכיוון אחר, כבר כאשר המצורע הוגדר כמו טמא, עוד פעם יש כאן השלכה על בגדיו. שנאמר בפסוק ממהי, קראנו את זה מקודם, והצרוע אשר בו הנגע, בגדיו יהיו פרומים, וראשו יהיה פרוע וכולי. כלומר, אנחנו רואים בפרשת נגעי האדם כשל לעצמו, שיש קשר בין המצב של האדם בעולם התומעה והטהרה, לבין המצב של הבגדים שלו. תומעה חלקית של האדם מחייבת את כיבוס הבגדים שלו, ותומעה מלאה את פרימת הבגדים שלו. הקשר הזה הוא קשר שקיים רק בין האדם לבין הבגד, ולא מצאנו שום דין שקושר בין מצורע לבין הבית שלו. לא מצאנו שאדם שהוא מצורע או שהוא בשלבי ההיטהרות מצרעתו צריך לעשות משהו ביחס לבית. כן מצאנו שהוא צריך לעשות משהו ביחס לבגד. ממילא אנחנו יכולים לומר ש, וזה הכיוון של אברה בנאל, שדיני צרעת הבגד הובאו ממש בעיצומם של דיני צרעת האדם, כדי לבטא את הזיקה שבין האדם לבין הבגדים שלו. אמנם הבגדים לא עושים את האדם, כמאמר הפתגם המפורסם, אבל אף על פי כן, הבגדים הם חלק שעוטף את האדם ומלווה אותו כל ימי חייו, ולכן יש השלכה בין האדם לבין הבגדים שלו. ההשלכה שבין האדם והבגדים יש לה ביטוי לא רק בתהליכים של טומאה וטהרה, אלא גם בתהליכים של קדושה. ישנם קשרים ברורים בין הטהרה של המצורע מטומאתו לבין התהליך של הקדשת אהרון ובניו לכהנים שתואר בפרשת צו בשבעת ימי המילואים, שהציווי עליהם כבר הופיע בפרשת תצווה בחומש שמות. בין השאר, זה לא הנושא המרכזי שלנו, אבל נוכל למשל לציין להקבלה ברורה מאוד, בהקדשת הלוויים נאמר בפרשת תצווה, ושחטת את העיל ולקחת מדמו ונתת על תנוך אוזן אהרון ועל תנוך אוזן בניו הימנית ועל בוין ידם הימנית ועל בוין רגלם הימנית. בדיוק אותו דבר עושים למצורע, נאמר בפרשת מצורע בפרק י' פסוק י' ולקח הכהן מדם האשם ונתן הכהן על תנוך אוזן המתאר הימנית ועל בוין ידו הימנית ועל בוין רגלו הימנית. ממש אותו דבר. אז יש כאן תהליך מאוד דומה של הקדשת הכהנים וטהרת המצורעים. עכשיו אפשר להאריך בעניין הזה ולדבר על התפקיד שממלא דווקא הכהן בטהרתו של המצורע וכו', אבל לענייננו חשובה בעיקר הנקודה שעוסקת בבגדים. ובאמת, אנחנו מוצאים שגם בתהליך של הקדשת הכהנים, הבגד תופס מקום חשוב, וקידוש האדם איננו מלא בלי קידוש הבגד, שנאמר שם בפרשת תצווה, בשמות כ"ט פסוק כ"א, ולקחת מן הדם אשר על המזבח ומשמן המשחה, והיזית על אהרון ועל בגדיו ועל בניו ועל בגדי בניו איתו, וקדש הוא ובגדיו ובניו ובגדי בניו איתו. הדגש הכפול הוא ובגדיו, בניו ובגדי בניו איתו. אז אנחנו יכולים לומר שראינו משתי הפרשות את הזיקה המיוחדת שיש בין האדם לבין הבגדים שלו. גם בגדי הכהונה זקוקים לקידוש מיוחד, והקידוש הזה נעשה בד בבד עם קידוש הכהנים. וכאשר הכהנים מתקדשים, מתקדשים עמם גם הבגדים. ממש כפי שכאשר נטמע האדם, יש לזה השלכות גם על הבגדים שלו. הרעיון הזה שהבגדים קשורים לאדם, כמובן יש לו השלכות נוספות ונרחבות בהקשרים אחרים בתורה. אפילו הרעיון של פרימת הבגד וקריאת הבגד מזכיר לנו בעצם שהקריאה הזאת היא קריאה סמלית, שהיא באה לבטא את קריאת הלב, כן, הצורך של האדם לקרוע את הלב, או התחושה של האדם שליבו קרוע, ורחמנא ליצלן, כאשר אדם מת לא מת, אז הוא קורע כנגד הלב, כי הבגד, קריאה נגד הלב, בבגד מסמלת את קריאת הלב בעצמה. ואכן, דינים שונים שקשורים לבגד, לאדם, גם דיני כלאיים, ועוד דברים נוספים נובעים מהתחושה הזאת שהבגד שמלווה את האדם כמעט כל ימי חייו, יש לו דינים מסוימים שנובעים וקשורים ממעמדו של האדם, הן ברגעי הקדושה שלו והן ברגעי הטומאה שלו. אז עד כאן הלכנו בכיוון של האברה בנאל, שעיקר מה שרצתה התורה הוא להדגיש את הקשר שבין האדם לבין הבגדים, ולכן התורה הכניסה את פרשת צרעת הבגד בתוך הפרשה שעוסקת בצרעת האדם. יכול להיות שיש לצד הזה, יש לכיוון הזה את הצד השני בדיוק. יכול להיות שבנוסף למה שאומר אברה בנאל, וזה לא סותר, שההכנסה של הפסקה על צרת הבגד לתוך באמצע הפסקה של צרת האדם, בא לא רק להדגיש את הדמיון ואת הקשר שבין נגעי האדם לנגעי הבגד, אלא גם את ההבדל המהותי שקיים בין שני הסוגים של הנגעים. הדבר הזה מתקשר לעובדה מעניינת, שאחת המילים השכיחות ביותר בפרשה שלנו היא המילה אור. אם תספרו כמה פעמים הופיעה המילה אור רק בפרק י"ג כשלעצמו, זה מפתיע מאוד. 44 פעמים המילה הזאת מופיעה בפרק י"ג, וזה קרוב לשני שליש מההופעות של המילה בכל התנ"ך כולו. עכשיו, לגבי צרת האדם, השכיחות הרבה של המילה אור היא מובנת. הנגעים מופיעים בעיקר בעורו של האדם, ולכן כל הדיון זה ראה את הנגע בעור הבשר, ומראה הנגע עמוק מעור בשרו, ועמוק אין מראה מן העור, וכל הדיונים הם בדיוק עוסקים בשאלה של איפה בדיוק נמצא הנגע ביחס לאור, שמראה השפל מן העור, עמוק מן העור, פסות תפסה באור. זה באמת מובן למה המילה אור חוזרת שוב ושוב בנגעי האדם. אבל מרבה הפלא, המילה הזאת גם חוזרת שוב ושוב בצרעת הבגד. ולאורך כל דיני הצרעת, שמסך הכל לא רבים, בסך הכל יש לנו 13 פסוקים שעוסקים בנגעי הבגד, אבל כל הזמן חוזרת התורה על העובדה שהדין הזה נוהג לא רק בבגד, אלא גם בעור. כך בפסוק ממזיין, הבגד, כי יהיה בו נגע צרת בבגד צמר ובגד פשתים, או בשתי ובערב לפשתים הצמר, או ועור, או בכל מלאכת עור. ואחר כך שוב, פסוק ממתת, והיה נגע ירקרק או אדמדם בעור. ועוד פעם, כי פסה נגע בבגד, או בשתי או בערב, או בעור, לכל אשר יעשה העור למלאכה. ושוב, אם יראה הכהן, סליחה, וראה את הנגע ביום השביעי, תפסה הנגע בבגד או בשתי או בערב או בעור, ושוב בהמשך, ואם יראה הכהן, והנה לא פסה הנגע בבגד או בשתי או בערב או בכל כלי עור, וכן הלאה וכן הלאה, לאורך כל הזמן, עד ואם ראה הכהן, והנה כי היה הנגע אחרי הוא קבס אותו וקרא אותו מן הבגד או מן העור. ואם תראה עוד בבגד, או בשתי או בערב, או בכל כלי עור. והבגד או השתי או ערב, או כל כלי עור, אשר תחבס ושר מהם הנגע בחובס שנית ותאר. והסיומת זו תורת נגע צרעת, בגד עצמם ופשתים, או השתי או הערב, או כל כלי עור. כל הזמן מודגש שנגעי הבגד הם לא בעצם רק נגעי הבגד, שקשורים לשתי וערב, אלא הם גם נגעי עור, כאשר כמובן הכוונה ל... בגד עור או לכל מלאכת עור, כלומר כל מיני דברים שעושים אותם מעורות של בעלי החיים. ולמרות שלאורך כל הדרך התורה מדגישה את הדמיון שדיברנו עליו מקודם בין האיש לבין הבגד, דווקא בנקודה הזאת של העור אנחנו מוצאים את ההבדל שיש בין האדם לבין האור, אור שמשמש כאור של בעלי חיים שמשתמשים בו. באמת הקושי למה התורה חוזרת כל הזמן שזה קורה או בבגד או באור או באור או באור, זה כבר עמד לנגד עיני הרמב"ן, והרמב"ן עמד על השכיחות המפתיעה הזאת, והוא ביאר שהתורה באה להדגיש בכך שהצרת היא תופעה אל-טבעית שמתרחשת רק בעקבות חטא. הוא אומר, ועל דרך הפשט, מפני זה יחזירו הכתוב בכל פסוק ופסוק, הבגד או האור או השתי או הערב, כי הדבר נס. כלומר, זה מדגיש, זה שחוזרים על זה עוד פעם ועוד פעם, על כל הפרטים מחדש, שזה קורה או בבגד או בשתי או בערב או בעור, זה מוכיח שדבר נס. על דרך הפשט זה קצת דחוק לומר, שזה בדיוק מה שמוכיח שמדובר בנס. ולכן אני רוצה להציע הסבר אחר, למה ישנה הדגשה כל כך גדולה בנושא של האור. אני חושב שבאמת המגמה של התורה בעניין הזה זה ליצור שוב זיקה בין הפרשה של צרעת הבגד והאור לבין צרעת האדם, אבל הזיקה הזאת דווקא באה כדי לחדד את ההבדלים שבין שני החלקים. לגבי צרעת האדם, התורה חוזרת בכל הסוגים של הצרעות שקיימת אפשרות של ריפוי מוחלט של הצרעת ושל המצורע בצורות שונות. כבר מן הצרעת הראשונה, אדם שיהיה באור בשרו שסיית או ספחת או בערת והיה באור בשרו נגד צרעת, אז יש אפשרות לטהר אותו. בפסוק ו' ראה הכהן אותו ביום השביעי והנה כהה הנגע ולא פסה הנגע בעור, ותיארו הכהן מספחתי וכיבס בגניו וטהר. כך גם לגבי כל הסוגים האחרים של הצרעות, שאם זה משתפר אז הוא נהיה טהור. אבל גם אם בסופו של דבר הכהן מחליט שהמצורע תמה באופן מוחלט, וזה בא לידי ביטוי שפתימו הכהן צרעתי, אז יש לזה פתרון. וזה מה שנאמר לנו בפרשת מצורע, שכל התיאור כיצד לאחר שנרפא נגע הצרעת מן הצרוע, אז הוא מתאהר, רוחץ במים ותאהר, ואחרי שבעה ימים הוא כבר חוזר להיות טהור לכל דבר וחוזר אל המחנה. כלומר, רוב האדם יש בו יכולת של טהרה. לעומת זאת, כשאנחנו מסתכלים היטב בדינים של צרעת הבגד והאור, אנחנו רואים שהתורה איננה מתארת מצב של טיהור מוחלט. המצב לאורך כל הדרך הוא רק מצב שלילי. התורה לא מתארת בכלל את המצב החיובי. כן, וראה הכהן את הנגע, נאמר, והסגיר את הנגע שבעה ימים. וראה הנגע ביום השביעי, כי פסה הנגע בבגד או בשתי או בערב או בעור, אז צריך לשרוף את הבגד. אם לא פסה הנגע בבגד או בשתי או בערב או בעור, אז מחבסים ומסגירים עוד פעם שבעה ימים. עברו שבעה ימים, אם לא הפך הנגע את עינו והנגע לא פסה, תמה הוא באש תשרפנו. ואם ראה הכהן והנה כהה הנגע אחרי הוא כבס אותו, זה כבר המצב האופטימלי, הכי טוב שאפשר להגיע אליו. אם אחרי שתי סדרות של שבעה ימים פלוס כיבוס הבגד הגענו למצב הזה שכהה הנגע אחרי הוא כבס אותו, אז אפשר להגיע למצב של וקרה אותו מן הבגד או מן העור או מן השתי או מן הערב. כלומר, לכל היותר ניתן להגיע למצב שבו יתאפשר לקרוע את הנגע מן הבגד ומן האור ולתאר את השאר. אבל כאשר יש צרת על הבגד או על האור, הקטע המנוגע כבר לא יחזור לתארתו לעולם. בנקודה הזאת באמת בולט ההבדל הגדול שבין האדם לבין הבגד. זה כמובן גם הופך להיות חלק בלתי נפרד מהזיקה שדיברנו עליה מקודם, דווקא במילה אור. מה שאני חושב, רוצה להציע, שהדגש על המילה אור בשתי הפרשות בא להצביע על ההבדל בין אור האדם החי לבין אור המת, וממילא להשליך מכאן גם על הבגד. גם הבגד וגם האור אין בהם חיות. הם באים עומדים בניגוד לאורו של האדם, שהוא אור של אדם חי. אור של אדם חי יש בו יכולת של תיקון וריפוי, כאשר הטהרה של המצורע מאפשרת לו לחזור להיות במצב האידיאלי. האדם מסוגל להחזיר את המצב לקדמותו ולהתחדש. אני לא עסקתי כאן היום בדברים ידועים ופורסמים שקשורים לכך שהצרעת איננה רק נגע חיצוני, אלא היא באה כעונש על האדם על חטאים שונים, ועוד מקום יהיה לדבר על זה בהזדמנויות אחרות, שהצרעת היא עונש רוחני על האדם, ולכן באמת הטהרה שלו היא לא במסגרת רפואית בלבד, אלא היא נעשית בדרך של טהרה על ידי כהן בתנאים מסוימים, שבאים להבליט שיש כאן עניין דתי ולא רק עניין רפואי. אבל דווקא בגלל העניין הזה, כיוון שיש אפשרות לתקן, אז אנחנו יודעים שתיקון ותשובה מחזירים את המצב למצב האידיאלי. אם ניקח דוגמה מאחד המצורעים המפורסמים, שהקריאה של הפרשה הזאת היא ההפטרה של פרשת תזריע, לולא היינו קוראים את ההפטרה השבת של פרשת החודש, היינו קוראים את ההפטרה שמתארת את סיפורו של נעמן ואלישע, שהוא גיבור חיל מצורע, ושם אנחנו רואים את הדוגמה שנעמן הוא בהתחלה מזלזל בנביא, ומזלזל בנהרות כשאומר לו אלישע לטבול בירדן, אז הוא אומר, מה פתאום, אני אטבול בנהרות אמנה ופרפר, נהרות דמשק, הם הרבה יותר טובים מכל מימי ישראל, והוא מסרב, אבל בסופו של דבר, כאשר הוא משתכנע, אז נאמר, וירד ויטבול בירדן 7 פעמים כדבר איש אלוהים, וישוב בשרו כבשר נער קטון ויתהר. הבשר שלו נהיה חדש, כאילו בריאה חדשה, יצא מן הירדן בן אדם חדש כבשר נער קטון. וזה הרעיון, שתיקון של החטא, במקרה של נאמן, תיקון הגאווה שלו, הוא חלק בלתי נפרד מהתיקון הפיזיולוגי, ביולוגי של האדם, ולכן יש לאדם אפשרות להתחדש ולהיטהר הן מבחינה רוחנית והן מבחינה פיזיולוגית. בזה באמת הניגוד הגדול בין האדם לבין הבגד. הבגד הוא בגד, הוא לא דבר חי, כנ"ל האור, אור של בעלי חיים שהומתו, בהם אין את היכולת של ההתחדשות הזאת. ההתחדשות היא תהליך שהוא מיוחד דווקא לאדם, לאורו של האדם, ומכאן באמת ההבדל הגדול בין שני הסוגים של צרעת האדם וצרעת הבגד והאור. האור והבגד קשורים יחד בין השאר דרך פרשת הבגדים הראשונה. אנחנו יודעים שהאדם בעצם נברא במצב שהוא לא היו לו בגדים, במצב של עירום שהוא מבטא את האדם, אולי המצב האידיאלי של אדם וחווה בגן עדן. אבל בעקבות החטא, הבגד הראשון שהיה בהיסטוריה, כפי שהתורה מתארת אותו, זה שהקדוש ברוך הוא עשה לאדם וחווה קוטנות עור וילבישם. העור של בעלי החיים החליף את עורו של האדם. ולכן בעצם ניתן לומר שבמידה רבה הבגד הוא התחליף כבר של קוטנות העור. אם בהתחלה היה רק קוטנות עור מן החי, אחר כך האדם יצר גם בגדים שהם בעצם באים מן הצומח ביסודם. אבל המשותף גם לבגד מן הצומח וגם לקוטנות עור, שהם כבר התנתקו משורשיהם במובן הכי פשוט של העניין. הצמח הוא צמח מת, העור הוא עור של מת, ולכן בבגדים, דווקא הדינים של הבגדים מדגישים, למרות האווירה הדי מדכאת של כל הפרשה, של צרעות ושל מחלות, אבל כל פרשת תזריע לא באה אלא בשביל פרשת מצורע. כלומר, כל הצרעות האלה לא באו אלא לומר שיש לאדם יכולת לתקם ולחזור למצב כקדמותו, וכמו שנאמר על נאמן, שחזר בשרו כבשר נער קטון. היכולת הזאת של האדם מול חוסר היכולת הזאת בבגד היא אולי חלק מן הסיבות לעניין הזה של הכנסת פרשת צרעת הבגד לתוך בגדי האדם. מצד אחד, אם כן, כמו שפתחנו בהתחלה וכפי שאמר אברבנאל, הקישור שבין שני הנושאים מחדד את הזיקה שיש בין האדם לבין הבגד, אבל מצד שני זה גם מחדד את העובדה שמותר האדם מן הבגד, ועדיין כוח החיות שיש באדם הוא הרבה יותר גדול מאשר מה שיש ביחס לבגד. כך או כך, הפרשה הזאת של צרעת הבגד, שמופיעה בין חלק הטומאה לבין חלק הטהרה, נמצאת בדיוק במקום הנכון, אם צודקים דברינו, כיוון שהיא נמצאת בדיוק במקום שבו אין טהרה, ואז כאילו פרשת תזריע שייכת לדברים שמוזכר רק תהליך הטומאה, פרשת מצורע, כביכול האדם עובר לפרשת מצורע, הבגד נשאר תמיד בפרשת תזריע, הוא לא יכול לעבור לפרשת מצורע, כי החלק המנוגה לעולם לא יחזור לטהרתו, בניגוד לאדם שהחיות שבו ויכולת התיקון הרוחני שבו קיימים תמיד. שבת שלום.